מסכת סוטה דף מם ג' שורה אחרונה בסוף העמוד הקודם, ואתם אי אתם כן, וכל כך למה? פני שהשם וכל כינויו מונחים בארון. למדנו במשנה שאומר להם הכהן משוח מלחמה, אתם לא כמו הגויים שבאים מכוח בשר ודם ונופלים, אתם באים עם כוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם כך, אתם כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. לא כתוב כי השם אלוקיכם עמכם, אלא ההולך עמכם. מה זה ההולך? ההולך משמע משהו מוחשי, מוחשי, ולא רק משהו כוח רוחני. מה המשמעות של הדברים? כל כך למה? מה המשמעות של הדברים האלה? עונה הגמרא, מפני שהשם וכל כינויו מונחים בארון. כלומר, ההולך, כווני על ארון ברית השם מתברך, שבתוכו מונחים לוחות הברית, ששם יש שם שמו של השם מתברך, והכינויים אלוקים, אל וכדומה, נמצאים שם בתוך שני לוחות הברית. וכן הוא אומר, ככה ראינו שאכן יוצא איתם ארון ברית השם במלחמה, כתוב, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פינחס, כאשר יצאו למלחמה על מדיין. הפסוק יכול לומר, וישלח משה אלף למטה. מה זה וישלח אותם משה? אותם אלו סנהדרין. פינחס, זה משוח מלחמה שיצא איתם. וכלי הקודש, זה ארון ולוחות שבו, לכן נקרא כלי הקודש. וחצוצרות התרועה בידו, חצוצרות התרועה, אלו השופרות. תנה, לא לחינם הלך פינחס למלחמה, אל לפרע דין אבי אמו, שנאמר, והמדנים אחרו אותו אל מצרים וגומר. חורה, היה שם איתמר. למה לקחו את משוח מלחמה את פינחס? למה לקחו את משוח מלחמה את איתמר? יותר גדול ממנו. אלא מפני שפינחס הזה הוא מזרעו של יוסף. אז לכן, היות שהמדנים, המדיינים, מכרו את יוסף למצרים, לפיכך הלך לנקום מהם את תקמת אביו. מקשה הגמרא, לממרא דפינחס מיוסף עתי, והכתיב, ולעזר בן אהרון לכחלון בנות פותיאל לא לאישה, מהי לאו דעתם יתרו שפיתם עגלים עבודה זרה? לא, מיוסף שפטפט ביצרו. מקשה הגמרא, וכי פינחס מצד אמו הוא מיוסף? אלעזר זה אביו, מצד אמו זה מזרעו של יוסף, והרי כתוב שאלעזר בן אהרון לכחלון בנות פותיאל, מי זה בנות פותיאל? מהבנות שיתרו, שפיתם עגלים לעבודה זרה, לא מזרעו של יוסף. עונה הגמרא, לא, מה זה בנות פותיאל? הכוונה מזרעו של יוסף, שהוא פטפט ביצרו, לגלג וזלזל ביצרו. מקשה הגמרא, והלא שבטים מבזין אותו, ראיתם בן פותי זה, בן שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יהרוג נשיא מישראל. את הגמרא והרי אנחנו יודעים, שחזד דרשו שמה, שהיו השבטים מבזים את פינחס, הוא לא, איך אתה, אדם שלא מיוחס, מזרעו של יתרו שפיתם עם עבודה זרה, אתה הולך והורג את נשיא שבט שמעון? איך אתה הולך והורג אותו? הוא מיוחס, אתה לא מיוחס. רואים כאן אם כן, שהוא מזרעו של יתרו? עונה הגמרא, אלא אי אבודי ימי מיוסף, ימי דימי מיתרו, וימי דימי מיוסף, אבודי ימי מיתרו. דייקה ימי דכתיב מבנות פותיאל, תראה משמע שמאמינה. עונה הגמרא, אשתו של אלעזר, אבא של פנחס, היא הייתה בעצם מזרע גם של יוסף וגם משל יתרו. למה? או שהאבא היה מזרעו של יוסף, משבט יוסף, והוא נשא את אחד מבנות יתרו, או להפך, הבן של יתרו נשא אחד מהבנות של שבט יוסף, ומהם, מהשידוך הזה, יצא האימא, הבת הזו, שהיא בעצם אשתו של עזר, האימא של פנחס. לכן, פנחס הוא גם מזרעו של יוסף וגם מזרעו של יתרו. אומרת הגמרא ככה מדויק הפסוק. לא כתוב לקח לו את בת פותיאל, כתוב מבנות פותיאל. לשון רבים, אבל הוא לקח רק בת אחת. אלא, באה התורה לומר לנו, משני אנשים שפטפטו, גם יוסף הצדיק שפטפט ביצרו, וגם יתרו שפטם עגלים עבודה זרה. מתניתין, בדיברו שטרים אל העם לאמור, מי האיש שבנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. למה? אומר הפסוק, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו, זה עוגמת נפש גדולה. מבאר התנא, לא רק אם הוא בנה בית מגורי ממש, אלא אחד הבונה בית התבן, מחסן שתיים בו תבן, ובית הבקר, ובית העצים, מחסן שתיים בו עצים, בית האוצרות, כל זה גם כן כלול בפסוק, איש אשר בנה בית, ולא חנכו ילך וישר וביתו. לא רק זה, אחד הבונה, ואחד הלוקח, ואחד, לוקח כלומר קנה, ואחד היורש, קיבל בירושה בית, ואחד שניתן לו במתנה, כל אלו, אם הם קנו בית וכדומה, והם לא חנכו את הבית, הרי ילך וישר וביתו. עוד אומר הפסוק, אומרים השוטרים, מהאיש שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישור לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר חלנו. נסביר בקצרה. אדם שנוטע עץ, אז 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יכול אסור לאכול את הפירות. בשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, צריך לקחת את זה לירושלים ולאכול את זה שם. ואם זה הרבה פירות, אז הוא יכול לחלל את זה על כסף, את הכסף הזה עולה לירושלים, ואוכל בכסף הזה, קונה כל מיני דברי מאכל, ואוכל אותם שם בקדושה בירושלים. זה נקרא לחלל אותו. אומר הפסוק, מהאיש שנטע כרם ולא חיללו, עדיין לא הגיע השנה הרביעית, שיחלל את הפירות ויהנה מזה, מאותם פירות, ילך וישוב לביתו, כי אחרת זה עוגמת נפש גדולה, טרח, יגע, עשה עץ, בסוף לא נהנה מזה. אומר התנא, לא רק, אל תחשוב שנטע כרם, רק נטע, אחד הנוטע כרם, ואחד הנוטע 5 אילני מאכל, ואפילו מחמישה מינים. לא רק כרם, דהיינו 5 אילני גפן, עץ הגפן זה עץ גפן. 5 ומעלה זה נקרא בשם כרם, כמו פרדס, כזה של גפנים זה נקרא בשם כרם. אבל לא רק כרם של גפנים, אלא אפילו אם זה 5 אילני מאכל, דהיינו 5 עצים של רימון או של תאנים וכדומה. ולא רק זה, אפילו לא כל 5 מאותו הסוג, כולם רימונים או כולם תאנים, לא, אלא אפילו 1 רימון, 1 תאנה, 1 תפוח, 1 אגס, העיקר 5 סוגים, כל אלה גם כן חוזר מערכי מלחמה. לא רק זה, מוסיף עוד תנה ואומר, 1 הנוטע, 1 המבריך, 1 המרכיב. נטיעה, הכוונה היא שלוקחים איזה גזע ושמים את זה בתוך האדמה, שותלים אותו, ועכשיו פה עץ גדל כאן, זה נקרא נטיעה. יש אופנים נוספים, יש מבריך, דהיינו, לפעמים עץ שהוא טוב, לוקחים איזה ענף, כשהוא עדיין מחובר לעץ, משפילים אותו לקרקע, מנמיכים אותו ומעלים אותו שוב. ואז באמצע עושים כאיזה עין עיגול כזה. שם באמצע עיגול מכסים את זה באדמה, כדי שזה יצמיח מאותו המקום שמכוסה באדמה, שרשים ויגדל פה עץ חדש. מצד שני לא חותכים את החיבור שלו מהעץ לבינתיים, עד שנראה באמת שזה תפס כוח. אם לא תפס, אז מוציאים את העפר, וזה חוזר להיות, ממשיך הלאה להיות חלק מתוך ענף העץ. זה נקרא הברכה. הרכבה, מה זה? לפעמים עץ חלש, אז חותכים באמצע הגזע, ומביאים ענף שהוא מעץ טוב אחר, ומכניסים בתוך הגזע הזה שנמצא באדמה. והידי זה מוסיף בו כוח, והידי זה הוא גדל יפה. אומר, אתה לא רק הנוטע, גם אם הוא הבריך או הרכיב, כל אלו בכלל נטיעה, והרי הוא חוזר על זה מלחמה מלחמה. לא רק נוטע בעצמו, אלא אפילו לוקח, אם הוא לקח עץ, קנה עץ, או שהוא ירש, אחד שיתן לו מתנה. פסוק שחרי זה. ומהאיש שירש אישה ולא לקחה, ילך וישור לביתו. פן ימות במלחמה, ואיש אחר יכהנה. אחד המארס את הבתולה, בין אם הוא ירש איזו אישה שהיא בתולה, או שהוא ירש אישה שהיא אלמנה, אפילו שומרת יבם, כלומר אחיו מת, והוא צריך ליבם אותה, גם כן זה נקרא כאילו ירש אותה, ועליו לחזור. ואפילו אם כבר נמצא במלחמה, ושמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו, כי עכשיו בעצם המתינה לו יבמה. כל אלו ואלו שומעים דברי כהן מערכי המלחמה וחוזרים, מספקים מהיום הזון, תכנית הדרכים. כל אלה בשעה שאומרים, קוראים לצאת למלחמה, כולם באים ביחד איתם, למרות שהוא יודע שהוא ירס אישה וכו', הוא צריך להגיע לשם. שומעים דברי הכהן, אז חוזרים חזרה ולא חוזרים לגמרי. אלא לא נלחמים, אבל הם צריכים לספק מים ומזון ללוחמים, וגם לתקן את הדרכים כדי שיגיעו עוד קבוצות של חיילים למלחמה שלא יהיה להם קושי בדרך. ואלו שאינם חוזרים, אלה נשארים למלחמה. הבונה בית שער, אכסדרה או מרפסת, אדם שבונה בית שהוא קטן, אין לזה חשיבות של בית, כגון, ליד החצר היו עושים איזה ביטן לשומר, או בתוך החצר סמוך לפתח, או מחוץ לחצר, ביטן כזה קטן לשומר, זה נקרא בית שער. או אכסדרה. בכניסה לבית היה כעין פרוסדור מבואה כזו, שיש תקרה ויש עמודים, אבל אין קירות, אין קטלים מכל הצדדים. מרפסת. מה הכוונה? מרפסת, בדרך כלל כל הבתים שלהם היו קומה אחת בלבד. יש כאלה שלהם בית גם קומה שנייה. איך עולים לבית בקומה השנייה? לא מתוך הבית, אלא מחוץ לבית, היו עושים מדרגות. אבל בקומה השנייה יש כמה בתים. אז איך עושים? לא עושים לכל בית מדרגות לפני עצמם, אלא עושים מדרגות, מדרגה אחת בלבד, ושם למעלה יש לאורך כל הכותל של העלייה, יש שם איזה מרפסת כזו גדולה, אז עולים למרפסת, ומהמרפסת יש פתח לכל אחד לבית שלו שנמצא שם בעלייה. אדם שבנה דבר כזה אין איזה שם של בית, ולכן אינו חוזר מאחרי מלחמה. עוד דבר שלא חוזר, הנוטע ארבעה אילני מאכל. זה לא נקרא, לא הגדרה של קרן, צריך לעשות לפחות חמישה. או חמישה לנסרק. נטע חמישה, אבל זה לא ינות של פירות, לא שחגיד בזה ולא חיללו. לכן לא חוזר. וכן, המחזיר את גרושתו, הוא כבר היה נשוי אליה, עכשיו רק החזיר אותה, אז זהו בעצם לא חוזר. וכן אם הוא נשא נישואים שהם אסורים, כגון שהוא קידש אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן לדיעות, מזון נתינה לישראל, בת ישראל, ממזר נתיר, כל אלו לא היה חוזר מהמלחמה, אלא המשיך להילחם. רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר. אדם שהבית שלו היה רעוע, היה חלש, שבר את כולו ובנה את כולו מחדש בדיוק באותה צורה שהיה הבית הקודם זיקה על מכונו, על מתכונתו, אותה צורה, אותו גודל. זה לא נקרא שמחה גדולה ולכן אינו חוזר. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר. יש מקום בארץ ישראל שנקרא שרון, שם העפר שלהם מאוד תחוח, ובית מלבנים זה לא מחזיק מעמד, ולכן זה לא נקרא בנייה, אלא שם מרגיעים לבנות בדרך כלל בגביל, בקפיז, אבנים יותר גדולות. מי שבונה בית מבנים, הרי שהוא לא יחזר, כי זה לא הגדר של בית. ואלו שאין זה מקומם, שומעים שקוראים להכריז זיקוי מצאת מלחמה, הם בכלל לא באים. אין נשארים בבית שלהם. מי? בנה בית וחנכו. שנה שלמה הוא יכול להישאר בביתו. נטע קרם וחילו, כל שנה רביעית נשאר שם בביתו. הנושא את ארוסתו, מתחתן, שנה שלמה נשאר שם. וכן הכונס את יבימתו, מתחתן עם היבמה של אחיו, שנאמר, כתוב התורה, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את שתו אשר לקח. דורשים חז"ל, נקי יהיה לביתו שנה אחת. לביתו זה ביתו, זה אדם שדר בבית שלו, יהיה גם כן נקי שנה שלמה. יהיה, פסוק יצא לומר, נקי לביתו שנה, מה זה יהיה? בא לרבות, גם כרמו. ושימח את אשתו, כי פשוטו, זו אשתו. אשר לקח, בטח עם אשתו, בטח שלקח אותה. שימח את שתו אשר לקח, להביא את יבימתו, גם לרבות אותה. ואלו אין מספקים להם מים מזון, והם תכנית הדרכים, אלא נשארים בביתם. גמרא, תנו רבנן. כתוב פסוק, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מאיש רבנן בית חדש חולה. יכול דברים של עצמם, הם מדברים מתוך דברי עצמם. כשהוא אומר, ויאספו השוטרים, הרי דברים של עצמם אמור. המעני מקיים ודיברו השוטרים, בדברי משוח מלחמה, הכתוב מדבר, הכיצד, כהן מדבר ושוטר משמיע. לכאורה, שם כתוב הפסוק, דיברו השוטרים אל העם לאמור, מאיש רבנן בית חדש, אחר כך מאיש נטע כרם, אחר כך מהאיש שרס שב לו כחה. פסוק הרביעי כתוב, יאספו השוטרים מדבר, מה? מאיש הרי ירח לבב. שם הפסוק אומר, ויאספו השוטרים. תוריד את המשפט הזה, תמשיך הלאה. אמרת כבר בתחילה ודיברו השוטרים, תאמר, ומהאיש הירי ירח לבב. למה כתוב יאספו השוטרים? אלא בא לומר לנו, יאספו השוטרים, זה אכן השוטרים מדברים מעצמם, בלי שקודם לכן הכהן ידבר. ומה שכתוב כאן, דיברו השוטרים, הכוונה היא שהכהן מדבר. איך כהן מדבר? כתוב ודיברו השוטרים. אלא הכוונה היא, הכהן קודם כל אומר, כמו שכתוב מוזכר שם לפני זה, שניגש הכהן ואומר אל העם, אז גם את הפסוקים האלה, הכהן אומר אותם, והשוטרים הם הולכים וחוזרים על דברים שהוא אמר אותם, הכהן, בקול רם. זה נקרא השוטר משמיע, כלומר מכריז את זה בקול רם, מה שהכהן אמר. אומרת הגמרא, יש שלוש בריות. אותן אחדה, כהן מדבר, כהן מדבר ושוטר משמיע. שוטר מכריז. תני אידך, כהן מדבר וכהן משמיע. הוא בעצמו צריך להכריז בכל רם שכולם ישמעו. ותני אידך, שוטר מדבר ושוטר משמיע. אמר ביה, כיצד מי בניגש עד דיברו כהן מדבר וכהן משמיע? מי דיברו עד יאספו, כהן מדבר ושוטר משמיע. מי יאספו אלך, שוטר מדבר ושוטר משמיע. כתוב הפסוק שם כך, והיה קרובכם אל המלחמה וניגש הכהן מדבר לעם. מכאן, שים לב מה הכהן לבדו מדבר, גם מדבר וגם כולם צריכים לשמוע, צריך להכריז זה בקול רם, הולך עם הכל מקום, כולם שמיעו אותו. וניגש כהן דיבר לעם, ואמר להם, שמע ישראל, אתם קריבים, הם היו למלחמה לאויביכם. על ירח לבכם, את יראו, את תחפזו, את תערצו פניהם, כי השם לוקחם, הולך למחם, לחם לכם אויביכם, לשיע אתכם. כל זה הכהן לבדו אומר ומכריז שוב ושוב, שכולם ישמעו אותו. יש קטע הבא, ודיברו השטרים אל העם לאמור, מהאיש רבנה בית חדש וכו'. זה בעצם הכהן אומר, אבל אחר כך דיברו השטרים אל העם. אחרי שהוא אמר פעם אחת, הם הולכים ומכריזים את זה לעם. והקטע האחרון, נאספו השוטרים לדבר לעם מאיש הרי ורח הלבב, זה רק כהנים אומרים, רק השוטרים אומרים, והכהן לא אומר את זה כלל. מהאיש הרבנה בית חדש, תנו רבנן, אשר בנה, אין לי אלא אשר בנה. בנה ממש. אם הוא לקח או ירש או ייתן מתנה, מנה שגם הוא חוזר, תלמוד לומר מי האיש. כלומר, הפסוק יכול לומר מי אשר בנה בית חדש. למה כתוב פסוק אומר מי האיש אשר בנה? אלא האיש בא לרבות לי, גם אם הוא קנה בכל צורה שיש לו בית חדש גם כן. אין לי אלא בית. מניין לרבות בית התבן, או בית הבקר, או בית העצים, בית האוצרות, למרות שזה לא מגורים, תלמוד לומר אשר בנה מכל מקום. הפסוק יכול לומר, ומי האיש אשר בית בנה. מה הפסוק אומר אשר בנה בית? כאילו תשים פסיק אחרי אשר בנה. ומי האיש אשר בנה פסיק, אפילו אם זה לא בית. יכול שאני מרבה גם הבונה בית שער, אך סדרה ומרפסת, תלמוד לומר בית. אם ככה הפסוק אומר, מי האיש אשר בנה, וזהו. שמה אוסיף בית? אלא בא לומר לך, מה בית הראוי לדירה? אף כל הראוי לדירה, אבל בית שער, מרפסת, כיוון שלא רואים למגורים כלל, אז בדבר הזה אינו צריך לחזור מעורכי המלחמה. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר, בית כמשמעו, אבל אם הוא עשה בית האוצרות, בית התבן וכדומה, אינו חוזר. ממשיך התנא, לא חנך ולא חנכו, פרט לגזלן. הפסוק אמר, מאיש אשר בנה בית, לא אמר אשר בנה ביתו. בלי וו הכינוי, בנה בית. פסוק יחיד שמח, ולא חנך. למר ולא חנכו. לבא לומר לך, דווקא בית ולא חנכו, חנך אותו, בא לצמצם. יש אחד כזה שלמרות שהוא לא חנך, אינו חוזר. מי? אדם שהוא גזל, גזלן, גזל בית, אינו חוזר. מנת הגמרא, למדלק רבי יוסי גאלי. די רבי יוסי גאלי, האמר ורח הלבב, זה המתיירא מעבירות שבידו. ואם כן, גזלן, בוודאי שצריך לחזור, כי הרי יש לו עבירה של גזל בידו. ונגמר אפילו יותר מרבי יוסי גאלי, כאון דעבה תשובה, יהב דמי, יחי הבלי לוקח ולהדר, ואני מעיקרה בתור הגזלת הידי, לא. ואת הגמרא כאן מדובר, שאותו אדם, אותו הגזלן, גם בסופו של דבר שילם את כל הבית, שילם את הכל, עד סוף פרוטה האחרונה. ואם כן, לכאורה אין לו עבירה בידו, כי הוא שם. ולכן אומר רבי יוסי, שהאדם הזה הוא צריך ללכת, כי אין לו נקרא שיש לו עבירה. ואת הגמרא אם ככה, אז היא נקרא לוקח, כמו כל אדם שקנה. למה אתה אומר שהגזלן זה לא חוזר? אז מה אם הוא גזל? עכשיו הוא שילם. עונה הגמרא אף פיכן, כיוון שמתחילה, הבית הזה בא אליו תורת גזלה, לכן איננו חוזר מעורכי מלחמה. מהאיש אשר נטע כרם וכו', תנו רבנן, אשר נטע, אין לי אלא נטע. לקח, אם הוא קנה כרם, ירש, ניתן לו מתנה, מניין? תמוד לומר, או מי האיש? פסוק יכול לומר, או מי אשר נטע כרם? למה מי האיש נטע? האיש מיותר, ולומר, גם האופנים האלה חוזר. עוד דבר. כתוב סוג שנטע כרם, אין לי אלא כרם, מנה לרבות חמישה אילני מאכל, ואפילו משאר מינים, אפילו גם רימונים, טענים, תפוחים, כל דבר. תלמוד לומר אשר נטע, הפסוק יכול לומר מי האיש אשר כרם נטע. למה אשר נטע? כי הוא תשים פסיק, ומי אשר נטע? פסיק. כל נטיעה כלשהי. יכול שאני מרבה גם הנוטע ארבעה אילני מאכל, וכן חמישה אילני סרק, כלומר אם הוא אפילו הרבה עצים, אבל זה סרק, אולי גם בזה. תמוד לומר, כרם, למה כן התורה כתבה כרם? אתה רואה את מי האיש אשר נטע? למה התורה אמרה כרם? לומר לך דווקא כמו כרם, שזה לא פחות מחמישה אילנות של גפנים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כרם כמשמעו, דווקא אם זה כרם, עצים של גפנים, אבל אם זה עצים של פירות אחרים, אכן אינם חוזרים. משיך התנא ואומר, לא חילל ולא חיללו, פרט למבריך ומרכיב. אומר התנא, הפסוק אמר, מי האיש שנטע כרם ולא חילל. הפסוק יכול לומר, ולא חילל. אמר ולא חילל, בא לצמצם ולומר, אם הוא רק הבריך או הרכיב, הרי שאינו חוזר אלא נלחם. מקשה הגמרא, והנתנן, במשנה למדנו מפורש, אחד הנוטע, ואחד המבריך ואחד המרכיב, כל אלו גם כן אינם נלחמים. סירה אם כן, אמר בזירה, אמר בחסדה, לחשה, כאן בהרכבת איסור, כאן בהרכבת יתר. אם האדם הזה הרכיב, מין במינו, לקח עץ רימונים בעץ רימונים, הרכיב אותם, זה הרכבה של היתר, הרי שאחד כזה חוזר. אבל אם הוא עשה הרכבה של איסור, לקח איזה מעץ הרימונים והרכיב את זה בתוך עץ שתיינים, זה מין שאינו מינו, אסור לבצע כזאת הרכבה. אם הוא עשה דבר כזה, הרי שאינו חוזר אלא נלחם. מת הגמרא, הרכבת היתר, הכי דמי, אין לי מה ילדה בילדה, ילדה כלומר נטיעה רכה, נטיעה שהיא עדיין בת 3 ו-4 שנים, זה נקרא ילדה, שעדיין חיות בעורלה. זקנה הכוונה היא נטיעה שכבר סיימה ועברה את שנות העורלה. אומרת הגמרא, היחידה מאלי מילדה בילדה, טיפוק לדבעים הדר, משום ילדה ראשונה, אלא ילדה בזקנה. והאמר רבי אבהו, ילדה ששמחה בזקנה, בטלה ילדה בזקנה ואין בדין עורלה, אמר ברמיה לעולם, ילדה בילדה, גונדנתה להקמה הייתה לסייג ולקורות אתנן, המתיה הסייג ולקורות פטור מן העורלה. אומרת הגמרא, מה מדובר כאן שאמרת לי שאם הוא נטע איזה הרכבה של היתר, עליו לחזור בגלל שהוא ירכיב. איך מדובר כאן? אם הוא לקח את אותו ענף שהוא עכשיו מכניס אותו לתוך העץ שמחובר בקרקע, אותו עץ שמחובר בקרקע זה היה ילדה, נטיעה שהיא עדיין עורלה, וגם הענף הוא גם כן עורלה. אז אם כן לכאורה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך לחזור לא בגלל ההרכבה, אלא כיוון שעדיין העץ הראשון עדיין לא סיים שנות עורלה, ממילא הוא פטור, הוא לא יכול להילחם. אלא מה תאמר לי? שהעץ שנמצא בקרקע זה זקנה, זה עץ שכבר סיים שנות עורלה, אז הוא היה צריך להילחם. אבל בגלל שעכשיו לקח איזה ענף חדש והרכיב אותו בתוכו, לכן הוא פטור. אבל הרי באמת זה לא נכון, הפסוק אומר, מי שנטע כרם ולא חילו, שעדיין אסור לאכול את הפירות שלו, לא חיללו. והרי אם האדם לקח ענף חדש והכניס בתוך עץ זקנה, בתוך עץ שכבר סיים שנות עורלה, לא מתחילים לנות שנות עורלה מחדש, אלא הוא יכול לאכול מהפירות. ככה כתוב, ילדה ששמחה בזקנה, שמחה כלומר חיבר אותה, יחדיר אותה לתוך העץ הזקן, זה לא חייב לנות שנות עורלה מחדש. אז אם כן, מה מדובר כאן? אמר בירמיה, לעולם מדובר כאן אכן, שיש פה לקח ענף חדש והכניס בתוך עץ, שוב גם כן חדש, נקרא ילדה בילדה. אבל מה? העץ הזה הראשון שהוא מצא בקרקע, הוא לא היה חייב עורלה, איך זה יכול להיות? כי הוא לא נטע אותו בשביל פירות. אדם שנטע עץ, אך ורק בגלל שיש פה איזה פרצה בגדר, אז הוא נטע את זה כדי שזה יהיה גדר חי, כדי שאנשים לא יוכלו להיכנס מכאן. אם הוא אוכל את הפירות זה פטור מן העורלה. או שעשה זה בשביל קורות, סייג זה כלומר גדר, וקורות בשביל לקחת להשתמש בענפים של העצים, בכלל לא בשביל פירות. הפירות שלו הם פטורים מן העורלה. אז אי אפשר לומר, נטע כרם ולא חילו, כי הרי מותר לו לאכול את הפירות. בכל זאת, אם לאחר מכן הוא הביא איזה ענף מבחוץ, ועכשיו הוא הכניס אותו בתוך העץ הזה, למה? כי הוא רוצה שזה יהיה, הענף הזה עכשיו יביא לו פירות טובים, ויוכל לאכול מהענף הזה פירות. הרי שזה נחשב עכשיו, כאילו נתן תהיה חדשה, ולכן הוא חייב בעורלה, ולכן הוא לא יכול ללכת למלחמה, וזה המקרה. אומרת הגמרא, ומה שני ילדה בזקנה דבטלה, ומה שני ילדה בילדה דלבטלה? אומרת הגמרא, רגע, אבל הרי לך הורה, אמרת לי, שאם יש לך עץ שהוא פטור מעורלה, כי הוא כבר עץ זקן, והכנסת בתוכו ענף, זה לא גורם שהעץ הזה יתחייב עכשיו שנות עורלה. אז אם כן לך הורה, גם יש לך עץ שהוא פטור מעורלה בגלל שעשית אותו בשביל גדר, גם עכשיו חיברת בתוכו ענף חדש, נקרא ילדה באותו הסייג וקורות, לך הורה, זה עדיין יהיה פטור מן העורלה, כי הוא בטל לעץ העיקרי שבקרקע שהוא פטור. אומרת הגמרא, יש הבדל. התם אם ליך עלה לבד מהדרי, החיים ליך עלה בד מהדרי, דה מעיקרה לפירי קיימה. אומרת הגמרא, יש הבדל. שמה, העץ הזקן הזה, וכי יש לו מציאות שמצד עצמו יתחייב בעורלה? לא. ואילו כאן העץ הזקן הזה, מצד עצמו הוא, היה אמור להיות חייב בעורלה. אם אפילו עכשיו, הוא לא הכניס בתוכו עוד איזה ענף חדש. אבל הוא אומר, חושב לי, בוא, אני רוצה לאכול מעכשיו הילך את העורלה. אני עכשיו כל הזמן ישקה, יזרע, יזבל, בשביל העורלה. מה הדין? העץ הזה היה חייב בעורלה. מלא גם שעכשיו בעצם לא התחרט עדיין. הוא עדיין בדעתו שהעץ הזה ימשיך הלאה בשביל הקורות, בשביל גדר. נשאר באותה מטרה. אבל העצם זה, שהוא שם בתוכו ענף, זה גורם לכך שהוא התחייב בעורלה. מפני שהוא מעיקרו, מעצמו היה חייב, אלא שפטרנו אותו כי זה לא תכלית פירות. אבל אם עכשיו עשיתי בו משהו, הוא מתחייב. למרות שזה לא נטיעה חדשה, המחשבה בלבד יכולה לגרום לו להתחייב בעורלה. למה? מדידה הבא, עלו מעליהן דתנן, עלו מעליהן חייבין בעורלה. אומרת הגמרא שהרי, מה הדין אם אדם יש לו עץ שגדל מאליו, הוא לא נטע אותו בכלל? חייב בעורלה. למרות שכתוב פסוק, הוא נטעתם כל עץ מחל. אז הוא הדין, יש לאדם עץ שהוא נטע אותו בשביל גדר, סייג או קורות. אם הוא חשב עליו בלבד, שמעכשיו הוא רוצה לאכול את הפירות שלו, הרי גם כזה היה גורם לו להתחייב בעורלה. שאלת הגמרא בלוקמן בקרם של שני שותפים, דהי הדר עדידה, דהי הדר עדידה, אמר רבא פזוט, אומרת כרם שני שותפים, אין חוזרים עליו מעורכי המלחמה. ואת הגמרא לכאורה, למה אתה צריך להגיד כזו תשובה דחוקה? שאת הרץ בפשטות, כאן מדובר שהאדם הזה היה לו עץ, עורלה עדיין, אבל זה שלו. בא חברו ואמר לו, העץ שלך חלש, אני אחזק לך אותו, אני אביא לך ענף מהעץ שלי, שהוא חזק, ויכניס אותו בתוך העץ שלך, ועכשיו הפירות שיצאו מאותו הענף שלי, עכשיו זה יהיה בשבילי, לשאר יהיה בשבילך. הייתי חושב, אם כן, שהראשון לכאורה הוא בעצם פטור, כיוון שהנטיעה שלו היא נטיעה חדשה של עורלה. אבל אותו האדם השני היה חייב לכאורה ללכת למלחמה. אבל כיוון שהוא הוסיף עוד ענף חדש, עכשיו נעשה שותף פה בעץ הזה שהוא חייב בעורלה, ולכן הוא לא יכול ללכת למלחמה, כי הוא עכשיו בשבילו, יש לו פה כביכול עץ חדש, הוא שם פה איזה גזע. למה לא תרצת ככה? אלא מכאן אנחנו מדהים שאכן באמת זה לא פותר אותם מללכת. הוא חייב ללכת למלחמה. אומרת הגמרא, ומה ישנה מחמישה אחים, ומת אחד מהם במלחמה, לכולן חוזרים. התם, כל אחד ואחד קרינה באשתו, אחר כל אחד ואחד לא קרינה בכרמו. שואלת הגמרא, ולם באמת, אם זה כרם של שני שותפים, לם באמת זה לא פותר את שניהם מלכת למלחמה? הרי לכאורה נאמר, יש הלכה. אם אדם מת ואשתו נופלת לאיבום, יש לו חמישה אחים. כל החמישה, כולם פטורים מלכת למלחמה. למה? כי הוא יכול, כל אחד מהם יכול לייבם אותה. אז גם פה, לכאורה, כולם פה שותפים באותו הכרם. עונה הגמרא, יש הבדל. שמה, בסופו של דבר היא תתייבם לאחד מהם בלבד. אז אשתו של אחד, אז היא נקרא אשתו. מאשר לקח אישה ולא, מאשר אישה ולא לקחה, היא אישה של אדם אחד. רק אני לא יודע מי, לכן כולם פטורים. אבל כאן אצלנו כרם של שני שותפים, אז לאף אחד אם זה לא כרם שלו מיוחד שלו, זה כרם של שניים. כרם של שניים זה לא פותר אפילו לא אחד מהם. רחמן בן יצחק אמר, במבריך אילן בירק, והייתנה ונתניה, המבריך אילן בירק, רבי שמעון גמליאל מתיר, משור ביהודה בן גמדאי, שכפר עכו. חכמים אוסרים. רחמן בן יצחק אומר, תשובה אחרת על השאלה למעלה. שאלנו, סתירה, כאן כתוב שהמבריך אילן הוא פטור מן העורלה, כאן כתוב שהוא חייב בעורלה. אומר, בוא נגיד לך, כאן מדובר, לא בדיוק מבריך, מרכיב. מרכיב אילן בירק. מה הכוונה? יש שיחי, יש כאלה דברים שאין בהם עורלה, כמו בננה, כמו חצילים וכדומה, אבל זה שיח גדול. יש מי שאומר שאסור, דעת החיים, אסור לקחת איזה ענף מעץ, לחבר אותו בתוך האילן הזה של הירק, כמו הבננה והחצילים וכדומה. אבל יש דעת רשבג בשם רבי יהודה בן גמדאי שכפר עכו, שאומר שזה מותר. עכשיו, ברגע שאדם לקח את אותו ענף ושם אותו בתוך האילן הזה, תוך השיח של החצילים וכדומה, זה מתחייב כבר בעורלה. מתחייב כבר בעורלה בגלל אותו ענף של העץ שיוכניס אותו בתוכו. אבל מצד שני, זה לא נקרא הרכבה של איסור. לכן, מצד זה שיש לו עץ בננות, עץ חצילים, אם הוא לא היה מרכיב בתוכו, הוא היה חייב בעורלה. הוא היה חייב ללכת למלחמה מפני שזה לא חייב בעורלה. אבל עכשיו שהוא שם בתוכו ענף, הוא מתחייב בעורלה, ולכן הוא פטור ללכת למלחמה. כי אתה רבי דמי אמר רבי יוחנן, המני רבי אלעזר יעקבי. לאמר רבי אלעזר יעקב, התם כרם כמשמעו, החנמי נטע כמשמעו, נוטע אין, מבריך ומרכיב, אומר לנו תירוץ נפלא. אומר, אין סתירה בין הבריתות. מה שכתוב כאן, שמבריך ומרכיב פטור, זה כדעת החיים שאומרים, כשכתוב נטע זה לאו דווקא. לאו דווקא נטע. כמו שאומר כרם, לאו דווקא. כרם זה גם חמישה סוגים של לינות פירות אחרים, גם כן. אבל רבי אלעזר יעקב שאומר כרם דווקא כמשמעו של גפנים, אלא הוא גם כן אומר דווקא נטע כמשמעו, שלקח איזה עץ ושם אותו באדמה, נטע, עשה נטיעה. אבל אם הוא הבריך הוא הרכיב, רבי אלעזר יעקב אומר שלא, אם כן נמצא שאין סתירה בין הבריתות, המשנה שלנו זה כדעת חכמים, ולכן פותר את המבריך את המרכיב, והבריתה שאמרה מבריך ומרכיב הולך למלחמה, זה כדעת רבי אלעזר בן יעקב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.